שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
שבוע טוב, שבוע מבורך, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר, רק בשורות טובות, תמיד כל הימים, אצלנו ואצל כל אחד ואחת מישראל. יישר כוח לטכנאים היקרים שלנו, מנדי אור, אורי כהן. מתחילים. קשה למצוא נושא יותר חשוב, יותר דומיננטי, יותר משפיע על החיים שלנו, מאשר הנושא שנדבר עליו היום. ההתמודדות עם הרגש. בחיים אין שום משמעות למה אדם יודע, במה אדם מאמין, מה התפיסות עליהם הוא מדבר ועליהם הוא מתבטא. השאלה החשובה היחידה באמת בחיים, עם מה הוא מרגיש? איזה רגש פועם בו? מה שמנצח זה הרגש ולא השכל. אני מקנה, אני מקנה במישהו. אני כועס כל כך, קמתי בבוקר כועס, מתוסכל. אני שמח, טוב לי. אני תאב למשהו, אני רוצה להשיג משהו. הרגש הוא הרבה הרבה יותר חזק והרבה יותר מניע לפעולה מאשר השכל. ולכן השאלה האמיתית בחיים של יהודי עובד השם הוא בכלל, מה עושים עם הרגש? האם יש איזושהי דרך לפרוץ לתוך המבצר הזה של האמוציות? לתוך המבצר הפרימיטיבי, הפשוט, החזק והעסיסי הזה של מה שאנחנו מרגישים? כמה דוגמאות לכך. אני זוכר לפני שנים התחלתי למסור הרצאות, הוזמנתי למסור שיעור בבית חבד קריית ארבע. זה היה לפני שנים, הייתי רק בתחילת הדרך, ופחדתי מאוד לנסוע לשם. ביקשתי מהשליח שיפגוש אותי בכפר הנוער זוהרים, ומשם חצינו את מחסום תרקומיה, ונסענו לבית חבד. חזרנו מקריית ארבע בשעת לילה מאוחרת, גם הייתה איזושהי התוועדות, חזרנו ב-12:01 בלילה, היינו מכונית ישראלית יחידה על הציר. עשרות, מאות מכוניות פלסטיניות, ואנחנו יחידים. רעדתי מפחד. הצטנפתי בכיסא, כל ברקס, כל עקיפה, כל רכב שעבר לידינו, פשוט הקפיץ אותי. כשאנחנו מסיימים את הדרך, והוא מוריד אותי, ואנחנו נפרדים לשלום, אני אומר לו, מזל שלא הזמנת אותי להרצות על ביטחון בהשם. יכולתי לתת הרצאה נהדרת, על הביטחון, והבוטח בהשם חסד יסובבנו, ועל ההשפעה של הביטחון על החיים. במציאות, מה שמנהל את האדם זה לא ההרצאות היפות שהוא נותן, אלא הפחד הקטן שמקנן בו, הקטנות, החוסר הביטחון, זה מה שמנהל אותו. יש אנקדוטה, בדיחה, שהיא לא בדיחה, שהיא אמיתית לגמרי, שמספרים על איזשהו רב שישב עם התלמידים, ונתן הרצאה נהדרת, שיעור מדהים על ביטחון בהשם. הוא אמר להם, ביטחון זה, אתה יושב עכשיו בפארק, ופתאום קופץ איזשהו כלב, אמסטף, מפחיד עם שיניים פעורות, ואתה לא, בכלל לא מתייחס אליו, אתה מרים את העיניים למעלה, ואומר, ריבונו של עולם, אתה מנהל את העולם, לכל בני ישראל הוא החרץ כלב לשונו, והכל בסדר. טרם קילה לדבר, פורץ באמת, מגיח מבין העצים איזה כלב מפחיד כזה, והוא בלי לחשוב פעמיים, תופס את הרגליים ובורח משם. כשהוא חוזר, שאלו אותו התלמידים, רבי, עכשיו דיברת על ביטחון. הוא אומר, יש ביטחון, ויש ליתר ביטחון. כל החיים זה מאבק בין מה שאנחנו אומרים, למה שאנחנו מרגישים. ואין הרבה משמעות למה אנחנו אומרים. השאלה היא, מה אנחנו רוצים ומה אנחנו מרגישים בתוך הלב. אדם יכול לדבר על אהבת השם, אבל אם מה שמרגש אותו, זה איזשהו הישג חומרי, להשיג איזה טלפון, איזה מכשיר חשמלי, ספה יפה לבית, בית יפה, זה מה שימשוך אותו. אם מה שמושך אותו, אם מה שהוא מרגיש, מה שמרגש אותו, זה כבוד, זה תשומת לב, זה פופולריות, לא משנה כמה הוא ידבר על עניינים אחרים. והשאלה היא איך חודרים לשם, למבצר הזה של הרגש, למבצר המבעבע החזק הזה, של האכפתיות לעצמי, המודעות לעצמי, שהיא מייצרת כעס, והיא מייצרת גאווה, והיא מייצרת קנאה, והיא מייצרת אהבה, והיא מייצרת חומרנות. האם אפשר לחדור לתוך הלב, לא למוח, למוח קל להגיע. השאלה אם אפשר לחדור ללב. יש סיפור כל כך יפה, שממחיש את הקושי, את האתגר הזה, לגעת ברגש. עד כמה הרגש הוא מבצר איתן, שפועל מעצמו במהירות, באימפולסיביות, באלימות, ועד שהשכל כבר מעיז, מספיק לחשוב קדימה או אחורה, הרגש כבר מגיב. כך מספרים, מספרים על רבי יונתן אייבשיץ, על הרב החכם והדגול והגאון של פראג, מגדולי ישראל האמיתיים, מגדולי הדורות האחרונים, שכתב יותר מ-30 ספרים, והשפיע בחוכמתו ובפיקחותו, על כל האשכנז. ולהבדיל גם על הגויים סביבו. מספרים שההגמון, שאהב להתווכח איתו, ואהב להתעמת איתו וללמוד מחוכמתו, שאל אותו פעם שאלה, שאלה פילוסופית. מה חזק יותר? תאמר לי כבוד הרב, מה חזק יותר? הטבע או השכל? הלב? האופי? הרגשות? או ההיגיון? מה מנצח בחיים? מה שלמדנו או מה שאנחנו? רבי יונתן אייבי שיצנע מיד, הטבע יותר חזק. האופי יותר חזק. מה שהאדם, זה מה שיוביל אותו. אם הוא טיפוס דיכוני, אם הוא טיפוס קוטר, אם הוא טיפוס כעסן, אם הוא טיפוס גאוותן, אם הוא טיפוס חומרי, אם הוא טיפוס תאוותן, וכך להפך. אם הוא טיפוס רוחני, מעודן, סגפן, צנוע, זה מה שינצח. הלימוד וההשכלה והידע יכול להגיע עד מקום מאוד מסוים. ברגע האמת, מה שמנצח זה האופי. ההגמון חצה את הכביש, הלך להבדיל לבית תפלטם, ושאל את הכומר את אותה השאלה. והכומר בלי לחשוב פעם, אמר, מה פתאום? השכל מנצח, האדם הוא תבוני, האדם הוא נזר הבריאה, האדם הולך עם המוח למעלה ועם הלב למטה. האדם הוא היחיד שמהלך על שתיים, מוח שליט על הלב, המוח מנצח. נו, יש ויכוח, יש דיון, יש אימות, יש על מה לדון. וההגמון קובע, הוא אומר, בעוד חודש נערוך אימות פומבי, וכל אחד מכם יצטרך להוכיח את צדקת הדרך שלו, את צדקת הטענה שלו. הכומר הלך לעבוד, הלך להתכונן. ולהבדיל הרב, רבי יונתן אייבי שכח לגמרי מכל העניין, מעניין אותו הפילוסופיות של ההגמון, מחכות לו על השולחן תשובות, שאלות, איגרות מכל אשכנז, שאלות בדיני שבת ובדיני כשרות ובדינים אחרים, והוא צריך לענות. חולף חודש, שעת צהריים. רבי יונתן אייבי שיושב ליד השולחן, עם הכסת והקלף וכותב, איגרת. ופתאום רעש מהחוץ. מרכבות, צלצולים, דופקים בדלת, המשרתים של ההגמון, לבושים שרד. כבוד הרב, באנו לקחת אותך. לאן לקחת אותי עכשיו? לקחת אותך לחצר של ההגמון. כל האליטה של פראג התאספה לראות, הרב הוא הכומר, הטבע הוא השכל. רבי יונתן אייבי שיץ, מתחיל להזיע, ריבונו של עולם, מה אני עושה עכשיו? לא התכוננתי, לא חשבתי, איך אני מגיב? איזה תעלול מכין שמה הכומר. הוא לוקח את קופסת הטבק שהייתה מונחת על השולחן. בתוך קופסת הטבק היה אכבר קטן, שכב אכבר קטן שנח לו שמה, והוא סוגר את הקופסה עם האכבר בפנים ומכניס אותה לכיס. מגיע לחצר של ההגמון, מחכים מאות אנשים, סופרים, משוררים, אקדמאים, אנשי מוחין ואנשי מידות, יושבים כולם לראות את ההופעה הגדולה. רבי יונתן אייבי שיץ מתאפס על הבמה, ההגמון באמצע, הוא מצד אחד, להבדיל הכומר מצד שני, מחכה לראות מה יקרה עכשיו. הכומר נותן שריקה. דלת המטבח נפתחת בקצה האולם. יוצא מהמטבח חתול, מהלך על שתי הרגליים האחוריות. חנות בפרפר על הצוואר. על שתי הרגליים הקדמיות הוא מחזיק מגש עם בקבוק יין וכוסות. הוא חוצה את כל האולם, לא מתפעל מהציבור, לא מסתכל ימינה ושמאלה. חוצה כמו מלצר מעודן את כל האולם. מטפס את מדרגות הבמה, מניח את בקבוק היין על השולחן, כוס אחת לפני הרב, להבדיל כוס ליד ההגמון. כולם שורקים שריקת התפעלות. תראה מה זה אילוף, תראה מה זה כיוונון, תראה מה אפשר לעשות עם שכל של בעל חיים, כל שכן עם אדם. מה עושה רבי יונתן אייבי שיץ? נו, מוציא בדריכות את קופסת הטבק מהכיס. איזושהי תנועה של לרכז את עצמו, לחשוב מה לעשות עכשיו. פותח את קופסת הטבק, קופץ ממנה אכבר. החתול רק רואה את האכבר, שוכח את המגש, ושוכח את הכוסות, ושוכח את העניבת פרפר, משליך הכל ורץ לרדוף אחרי האכבר. והתשובה כבר הייתה ברורה. בסופו של דבר, בעל החיים וגם האדם, אנחנו יצורים רגשיים. והרגש הוא מאוד מאוד פשוט, הוא נבער. הרגש מבין, איתי או נגדי, טוב או רע, טעים או לא טעים. התיאוריות העמוקות של המוח של השגחה העליונה, וכל דוד רחמנה לטו אביד, ומה שנראה כמו רע הוא בעצם טוב. זה מגיע עד הצוואר, עד הגרון. ללב, קשה מאוד להוריד את זה. והשאלה הגדולה שאנחנו שואלים, אז למה זה אנוכי? האם חס ושלום תמנו לגבוה? אם אדם נולד עם מידות בעייתיות, עם מידות מקולקלות, עם מידות של... וכולנו הרי כאלה. היצר הרע נמצא בלב, כמו שדיברנו בריחות בפרקים הקודמים, היצר הרע יושב על הלב כי משם קל לו. כי הוא מאוד מאוד משתלט על הרגשות, ומעורר דחפים, ומעורר הרגשות, ומעורר רצונות, וקשה מאוד להילחם נגדו. אז מה עושים עם העולם הרגשי הזה? זה האלף בית, השאלה הראשונה שצריך לשאול אדם עובד השם. ספר התניה בעצם הופך לשיטה. אם אנחנו מחפשים את הנושא הכי מרכזי, הכי מהותי, בחלק הראשון של התניה, זאת הנקודה הזאת. החובה של האדם לטפל בעולם הרגשי. החובה של האדם, חס ושלום, הדבר המופרך ביותר בעיני התניה זה לומר, ככה אני. אני מצטער, אני אעבוד את השם בידיים, ברגליים, אבל מבחינה פנימית, אין, אין מה לעשות. לא. אומר ספר התניה, היסוד של ספר התניה, כל החידוש המרכזי, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לא מספיק לדבר בפה ולא מספיק לעשות בידיים, ובלבבך לעשותו. אדם חייב לעורר רגש הלב, רגש מתוקן, גם מהצד הימני של הנפש האלוקית, רגש בוער לקדושה, והרגש הזה צריך להיות בוער כל כך ולוהט כל כך, עד כדי כך שישפך גם לצד השמאלי וישנה גם את הצד השמאלי. אבל איך עושים את זה? איך משלים את הרגש? בחלק האחרון של השיעור אנחנו נאמר שהאמת היא שזאת גם מצוות היום, זאת מצוות השבוע, זאת מצוות שבע השבועות האלו. הרעיון של הקרבת העומר הוא להקריב את הבהמה, להקריב את החלק הבהמי, אבל בואו נשמור על הסדר, נשמור על הרצף, ונתחיל עם השיטה של התניה. אומר אדמור הזקן, קודם כל הוא מוכיח שהאדם חייב לטפל גם ברגש, גם בעולם הפנימי שלו. אז כאן בפרק י' ג' מביא לזה אדמור הזקן שתי ראיות ליסוד שלו, שהבינוני, הטיפוס שעליו מדברים, הוא לא רק טיפוס של ידיים ורגליים, של שלמות במעשה, אלא גם אדם שפועל לתקן את הנפש הפנימית, את הנפש הבעמית שלו. מביא לזה אדמור הזה כן שתי ראיות עצומות. איתם, עם הראיות האלה, הוא התחיל את ספר התניה, וכאן בפרק י' ג' אחרי שהוא בנה את כל המסכת לאורך 12 וחצי פרקים, הוא יכול לחזור לזה ולהוכיח את הדברים משתי הראיות שלו. כאמור, שתי ראיות להוכיח שאדם צריך להיות מודע גם לעולמו הפנימי. אדם צריך לדרוש מעצמו גם שינוי רגשי, גם שינוי אמוציונלי, גם שינוי שיחדור את הלב, ולא רק שינוי מעשי. מביא לזה אדמור הזקן שתי ראיות. בסוף פרק ג' דנידה, אומרת הגמרא, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. ואז מוסיפה הגמרא עוד שורה מדהימה. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. הגמרא מתארת מה קורה למעלה, לפני שאנחנו יורדים למטה. מה חובה הנשמה ברגע האחרון, לפני שהיא יוצאת למסלול הארוך, למסלול חייה, למשימתה בעולם הזה. אז רגע לפני שהנשמה יורדת, הגיע יום הלידה, והנשמה צריכה לרדת להתלבש בתוך הגוף, והמלאכים קוראים, הגיע התור שלך לרדת לצניחה חופשית. עכשיו בבית הרפואה מעייני הישועה, בבית הרפואה שיבה, בבית הרפואה לניאדו, צריך להיוולד ילד יהודי חדש, ילד שיעיר את העולם בדרכו. והנשמה, המנוע, צריכה לרדת, לרדת את הסולם, מלאכים יורדים ועולים בו, היא צריכה לרדת למטה ולהיכנס לתוך הגוף, להתחיל את משימתה. והנשמה בלחץ, והנשמה במתח, היא יודעת כמה קשה לשרוד בעולם הזה שהוא מלא קליפות וסתרה אחרה. אומרת הגמרא שרגע לפני שהנשמה יורדת למטה, משביעים אותה. משביעים אותה. מבקשים מנה להישבע. השבועה היא גם מלשון סובה, היא גם מלשון נתינת כוח. העובדה שהיא נשבעה, שהיא ניחה יד על עצמה ונשבעה, זה נותן לה כוח למלחמה. ומה משביעים אותה? תהי צדיק ואל תהי רשע. זה מובן. כמה שיהיה קשה, כמה שיהיו פיתויים, גירויים, תהי צדיק, תשלטי בזה. ואז מוסיפים עוד משפט לא מובן לחלוטין, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. מה המטרה של המשפט הזה? אפילו כולם יהיו חיוביים כלפיך. כולם יפרגנו לך, כולם ישבחו אותך, יגידו לך, אתה צדיק, אתה מושלם. אתה תמיד תחשוב על עצמך כרשע. תביט על עצמך בעין שלילית. איך אפשר להבין משפט כזה? זה הרי מנוגד לכל היגיון. קודם כל, ואל תהי רשע בפני עצמך. קודם כל, המשנה באבות מלמד אותנו להפך, שאפילו כל העולם כולו אומרים לך רשע, רשע אתה, אל תביט על עצמך כרשע, כי זאת נבואה שמגשימה את עצמה. אין שום טעם שאדם יראה בעצמו את החיסרון, שאדם יראה בעצמו את השלילה. אם יראה בעצמו את השלילה, אז הוא יהפוך להיות שלילי. אז קודם כל, מה המטרה? ב', איך יכול להיות שכולם טועים? הרי להפך, בדרך כלל כולם מבקרים את האדם יותר ממה שהוא מבקר את עצמו. כולם שליליים עם האדם יותר ממה שהוא שלילי עם עצמו. אז איך ייתכן שכולם יאמרו לו צדיק אתה? ועדיין הוא עצמו צריך לדעת שכולם טועים. אבל מה הם טועים? הם טועים לרעה. בעצם הוא רע יותר ממה שכולם חושבים. זה לא הגיוני, בדרך כלל זה הפוך. מה המטרה? אומר אדמור הזקן סוף סוף אחרי 12 וחצי פרקים, הוא מגיע לפשט שהוא רוצה להגיד. כולם אומרים לך צדיק אתה וזה אמיתי. עדיין יהיה בעיניך כרשע מבחינת העולם הפנימי שלך. כולם אומרים לך צדיק אתה, כי כולם מסתכלים על המעשה בפועל, על הדיבור שלך, על המחשבה שלך, על המעשה שלך. והאדם הבינוני במחשבה, דיבור ומעשה הוא בסדר גמור. מדובר על אדם כזה שמצליח, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, לשים ברקס, לשים מעצור. הוא מצליח לבלום את התאוות הפנימיות ולא להעלות אותם למודעות. לא להביא אותם לפה ובטח לא להביא אותם למעשה. ולכן כולם אומרים לך צדיק אתה. כולם מסתכלים עליו ואומרים לו, תשמע, אתה מושלם. אתה אדם, אתה בא לבית הכנסת, אתה מתפלל כמו שצריך, אתה נדיב כלפי אחרים, אתה נדיב כלפי המשפחה שלך, אתה לא מדבר לשון הרע, אתה בסדר גמור. אז כולם אומרים, זה צדיק, זה יהודי יקר. עדיין היה בעיניך כרשע פירושו, עדיין תתבע מעצמך יותר. לא יהיה בעיניך כרשע שאתה בהגדרה רשע, חס ושלום, אתה לא בהגדרה רשע. אין שום טעם שפלות של שקר להאשים את עצמך בדברים שאתה לא. היה בעיניך כרשע פירושו, לא היה בעיניך רשע ממש, חלילה. היה בעיניך כרשע פירושו, עדיין תחשוב לעצמך שהחיצוניות היא לא כל העניין. עדיין החלק המעשי שלנו הוא לא הקל. הוא לא הכל. תפתח מודעות לחלק הפנימי שלך. תפתח דרישה ותביעה מעצמך גם לשנות את העולם הרגשי, גם את התאוות הפנימיות, גם את האמוציות הפנימיות, גם את הרציה. אל תשאל את עצמך רק מה אני עושה, אלא מי אני באמת. מה מדליק אותי? מה משמח אותי? האם בתוך תוכי אני נהנה מתפילה טובה? אני נהנה מלימוד טוב? או שבתוך תוכי אני דווקא נהנה מארוחה טובה, הישג חומרי כלשהו, ממכשיר כלשהו, מהצלחה חומרית כלשהי. אדם צריך לתבוע מעצמו. גם ניקיון פנימי, גם מה מרגיז אותי? האם מרגיז אותי שדרכו לי על הציפורן? או שמרגיז אותי שיש יהודי אחד בעולם שעוד לא שומר שבת? או שמרגיז אותי שיש חילול השם באיזה מקום, שרב מכובד לא מקבל את הכבוד שלו? אדם צריך לשאול את עצמו לא רק מה הוא עושה, אלא מה אני באמת. וזה הפשט למשפט הסתום הזה, אפילו שמשביעים אותנו לפני שאנחנו יורדים למטה. זאת אומרת, זה נתינת כוח מהותית לכל החיים. אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, עדיין יהיה בעיניך כרשע, כלומר, תתבע מעצמך יותר. כולם רואים את מה שנראה לעיניים, אבל הקדוש ברוך הוא רואה ללבב, והקדוש ברוך הוא מצפה ממך גם שלמות פנימית. עוד הוא מבאר בזה. ושוב, אנחנו רוצים להגיע לעיקר, לשאלה העיקרית, אבל איך מגיעים ללב? אבל לפני שנשאל איך מגיעים ללב, נשאל מי אמר שצריכים להגיע ללב? אולי העיקר זה המחשבה, דיבור ומעשה. ולזה אדמור הזה כן, עוד ראיה מיוחדת במינה. הגמרא בסוף מסכת ברכות, דף סמך א', סוף פרק ט' ברכות, מספרת על דיאלוג תמוע ביותר, בין גדול הגדולים, בין רבא, לבין גדול הגדולים, לבין התלמיד שלו, אחיין שלו, לבין אביי. רבא אמר, היה שם דיון, הביאו את דרשת חזל, צדיקים יצר טוב שופטן, רשעים יצר הרע שופטן, בינונים זה וזה שופטן. בינונים זה אנשים כאלו שיש להם בפנים שני שופטים, וכמו שאדמור הזה כן מסביר כאן, לא שני מושלים חלילה, כיוון שהיצר הרע לא מושל בבינוני, היצר הרע לא יכול להביא את הבינוני לידי חטא, אבל כן שני שופטים. יש בהם שני קולות פנימיים, שכל אחד סוחב אותם לכיוון שלו. אמר רבא, כך ממשיכה הגמרא, כגון ענה בינוני. הבינוני, הטיפוס החצוי הזה, שהוא לא צדיק ולא רשע, הטיפוס הזה שהוא גיבור הספר שלנו, ולדעת אדמור הזה כן, הוא גיבור החיים היהודיים, הוא האידיאל להגיע למצב של בינוני. אומר רבא, כגון ענה בינוני, אני בינוני. אביי נבהל, רבא, אתה בינוני? לא שוויק מר חיה לכל בריאה. אז מי צדיק בעולם הזה? מי יהיה הצדיק יסוד עולם שיחזיק את כל העולם? מי יהיה האדם שעליו נסתכל, אם אפילו אתה בינוני, אז מי השאיפה? מי המודל לחיקוי? מי הדמות שעליה נסתכל? אז לאף אחד מאיתנו אין סיכוי להתקדם בעבודת השם, אם אתה כל מה שהצלחת זה רק להגיע להיות בינוני. והשאלה היא גדלה באמת למה? למה רבא מגדיר את עצמו בינוני? סתם להוריד עצמו זה שפלות של שקר? רבי אומרת עליו הגמרא, רבי בר נחמני, שהוא לא פסיק פומי מגירסה עד שמלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו. מדובר בצדיק גמור שלא הפסיק רגע אחד ללמוד. הגמרא אומרת שהייתה שאלה בשמיים, בדיני נגעים, שאלו מי מומחה בנגעים? רבי בר נחמני. אז נרד למטה ונביא את רבי בר נחמני, ולא יכלו להביא אותו. כי הוא לא הפסיק רגע אחד ללמוד, אז מלאך המוות לא יכול לשלוט בו. מלאך המוות היה צריך לעשות תרגילים כדי להפסיק אותו מהלימוד. אז איך רבא יכול להגיד על עצמו שהוא בינוני? באיזה מובן הוא בינוני? ואומר אדמור הזה כן במובן שכאן. רבא חשש שאולי הוא בינוני במובן הנעלם. במובן הגלוי, בחלק הגלוי, בחלק המודע, הוא צדיק גמור. אבל בחלק הנעלם שבו, בחלק של הרגשות, אמר רבא, מי יודע? אולי בפנים יש לי איזשהו רגש לא מתוקן, שיתעורר ויתפרץ, ברגע שיגעו לי בכבוד, ברגע שיגעו לי בגאווה, ברגע שתעורר פתאום איזו תאווה נוראה, שאני לא מכיר תאווה חזקה ביותר, מי יודע, אולי יתעורר באיזשהו רגש, איזשהו רגש לא מתוקן. זאת אומרת, רבא היה צדיק בכל מה שנוגע למעשה, אבל רבא חשש שאולי חלילה חלילה הוא כרשע, הוא קרוב יותר לרשע במובן הפנימי, במובן הנעלם, במובן הנפשי, במובן הרוחני. ומכאן למדנו שתי ראיות, שהאדם צריך לתבוע מעצמו, להרים את רף הדרישות מעצמו, ולא רק לשאול מה אני עושה, אלא לשאול מה אני רוצה לעשות, מה מדליק אותי, מה מבעיר אותי, מה מגרה אותי, מה מפתה אותי, מה, איפה אני מוצא את עצמי יותר. כשמדובר על הנאה חומרית, על הישג חומרי, או על הנאה, או להפך, או על הנאה של קרבה לקדוש ברוך הוא. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה האמיתית והמהותית אחרי 12.5 פרקים, אבל איך ריבונו של עולם? איך אדם יכול לעשות באמת שינוי אמיתי במבצר הזה של הרגש? שיטה אחת, הזכרנו אותה בשיעורים הקודמים, וזאת שיטה שהיא קלה לתפעול, היא לא מאוד קלה לתפעול, אבל היא אפשרית לתפעול. השיטה השנייה היא שיטתו של ספר התניא, והיא השיטה שבשבילה נכתב הספר הזה, ועל זה צריכים לדבר שוב ושוב ושוב. השיטה הראשונה, נזכיר אותה בחצי מילה, כי היא לא הנושא שלנו היום. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. הדרך לשינוי הרגש היא מלמטה מהרגליים. לפעול כאילו יש בי רגש מתוקן. להתעלם מהרגש שפועם בי, להתעלם מהאמוציה, להתעלם מהנטייה הנפשית שבוערת בי. ותמורת זאת במעשה לעשות מה שצריך. כאילו הרגש שלי מתוקן. ומי המעשה זה יעלה אל הלב? איגרת הרמב"ן? תדבר כל דבריך בנחת. אדם שסובל מתאוות הכעס או סובל מגאווה. להפך, יקבל על עצמו שהוא מדבר בשקט, שהוא מדבר ברוגע, שהוא מדבר בכבוד לכל אדם. ומלמטה זה יעלה למעלה. הזכרנו בשיעורים הקודמים, כנגד נטייה לכעס, להחליט שאדם לא מדבר 60 דקות נניח, מרגע שהוא פרץ בכעס, מישהו הרגיז אותך, הרים אליך טלפון, הוציא אותך מהכלים, איים עליך, דרך עליך. 60 דקות על השעון אתה מסיח דעת. אתה לא אומר אני לא אגיב כי זה יהיה לך קשה מאוד, אבל עוד 60 דקות. אתה מנתק את הטלפון, מעביר אותו למצב של השתק, למצב של מצב טיסה, ל-60 דקות, ו-60 דקות האלה אתה מתרחק מהגורם המכעיס. אתה הולך למקום אחר, אתה עושה ריצה בחוץ, אתה שותה 3 כוסות קפה, אתה נרגע. תבוא ותגיד מה העניין, הרי הלב בוער, זה נכון. אבל מהרגליים סוף סוף זה יעלה על הלב. אז עוד שיטה אחת, איך עושים שינוי? אותו דבר באופן חיובי, אדם רוצה להיות יותר נדיב, יותר אכפתי. אז הוא פשוט מחליט באופן מעשי שהוא קם בבוקר, הוא נותן צדקה ל5 עניים שהוא פוגש. לא בא לו לעשות את זה. הוא כועס על העניים האלה, פרזיטים שילכו לעבוד, יש לו בלב עליהם, מה הם שגים אותו באמצע התפילה. והוא מחליט שלא משנה מה הוא מרגיש, אלא הוא פועל כנגד הרגש, באופן אקטיבי, באופן מעשי, והוא פשוט נותן להם. מהר מאוד הוא ירגיש שהרגש משנה את הלב. הצבא צועד על קיבתו. מלמטה זה יעלה למעלה. זאת שיטה אחת, שיטה ידועה, שהיא נושא בפני עצמו. אבל לא זה החידוש של ספר התניא. ספר התניא מפתח כוח. שהוא בלתי רגיל, שמשנה את המידות משורשן, ממהותן. השורש של זה נמצא ברמב״ם. כוח הדעת. הלכות דעות. לידע שיש שם מצוי ראשון. לידע ולהאמין. כך מתחיל הרמב״ם את ספרו הגדול. הכוח לדעת. יש לנו כוח בנפש. לא רק חוכמה ולא רק בינה. כוח לחבר בין המוח לבין ההרגשה. כוח הדעת להפוך כל תובנה שלמדתי, לתובנה שמדברת אל הרגש, שמעוררת את הרגש. איפה אנחנו נופלים? אנחנו מדברים אל הרגש בשפה שמדברים אל המוח. אבל הרגש לא מבין מוח. הרגש מבין כמו שמדברים לילד, כמו שמדברים לבעל חיים. כשרוצים להזיז פיל, לא נותנים לו הרצאה. מדברים כמו שמדברים לפיל וככה הוא זז. הרגש הוא סוג של פיל. הוא מאוד מאוד חזק, אבל הוא מאוד מאוד נבער. כמו שאמרנו, הרגש הוא פשוט. הילחם או ברח, איתי או נגדי, בכוונה הקדוש ברוך הוא ברא אותו ככה, כדי שהוא יהיה מהיר, שנגיב מהר, שאם יש איום, נלחץ מהר על הברקס, שנתפוס את הרגליים ונברח. אם הרגש היה שכל, אז הייתי מתחיל להתלבט, רגע, אולי הוא כן מתכוון והוא לא מתכוון, ועד שהייתי זז כבר הייתה קורא צרה. הרגש הוא כל כך מהיר וכל כך פרימיטיבי, כדי שנפעל מהר, זה כוחו, זה עניינו, זה תפקידו. אבל כדי לשנות אותו, צריכים לדבר אליו, כמו שמדברים, לנבער, לפרימיטיבי, בשפה שהוא מבין. זה כוח הדעת. כוח הדעת פירושו לתרגם את הרעיונות הגדולים לרעיון שמדבר אל הלב. ובשפה פשוטה, לשבת ולחשוב איך הדברים נוגעים אליי. אליבא דנפשי. אני למדתי רעיון על השגחה פרטית. למדתי שקדוש ברוך הוא מסתכל על כל אחד ורואה כל אחד. לפני התפילה, זה הזמן הכי טוב. לשבת 2 דקות, לעצור הכל, לסגור את כל ההפרעות והסחות הדעת, ו2 דקות, לא יותר, לתרגם את הדברים בשפה שלי. לדבר עם עצמי פשוט. ללבוש תלית ותפילין ולדבר עם עצמי. לא קרה שום דבר. לבוא יותר מוקדם שתי דקות לתפילה, ולפני הקדיש, לעמוד ולדבר עם עצמי בשקט. להניח את התלית על הראש, לא צריכים להתבייש. אם לא מתביישים בדברים רעים, בטח לא צריך להתבייש בדברים טובים. להניח את התלית על הראש, להתנתק רגע מהעולם, ולדבר עם עצמי. אני אתמול ראיתי השגחה פרטית. השגתי מישהו שהרבה זמן חיפשתי אותו. היה לי נס, ברוך השם, היה אמור לקרות חלילה משהו, וברגע האחרון, הקדוש ברוך הוא חילץ אותי מזה. מה המשמעות של הנס הזה? שאני עומד במרכז הבמה. שהקדוש ברוך הוא רואה אותי. שהקדוש ברוך הוא לא רק מלוא כל הארץ כבודו, לא רק רואה את כלל ישראל, הוא רואה את רב ישראל. הוא רואה אותי. הוא מדבר איתי. הוא מצפה ממני. אם הוא עשה לי נס, הפירוש הוא שהקיום שלי חשוב. זה ממלא אהבה, אבל גם מציף יראה. הפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא מנהל דין וחשבון. הפירוש הוא שהוא רואה אותי, מצפה ממני, מייעד לי משהו, ולכן הוא מציל אותי כי החיים שלי חשובים. עם מה אני בא לפניו? יש לי מה לספר? יום, יומיים אחרי הנס שראיתי. הקדוש ברוך הוא בחמלה רבה אמונתך. הוא מאמין בנו, נתן לנו את הנשמה על היום הזה. אבל הוא ממשיך לראות אותי וממשיך להסתכל עליי. יש לי מה להחזיר לו? יש לי מה לתת לו? אדמור הזקן לאורך ספר התניא מביא כמה וכמה התבוננויות כאלה. בתחילת פרק מ"א, בתחילת פרק מ"ו, כמה סוגים של התבוננויות שאדם יושב ויחשוב לתרגם את הרעיונות הגבוהים לשפה שלו. ככה כל רעיון ששמענו. שמענו וורט יפה, חיזוק יפה, וורט שמדריך בעבודת השם. תשב ותתרגם את זה שתי דקות לעצמך. לא בחוכמה, לא בבינה, בדעת. בכוח שמקשר, והאדם ידע את חווה. דעת זה הכוח הזה שמחבר את המושגים בחוץ, הופך אותם לחלק ממני. הופך אותם לנשמה אחת והיו לבשר אחד. וככה גם רעיונות צריך והיו לבשר אחד, צריך להפוך אותם לחלק בלתי נפרד מהמציאות שלי ומהאישיות שלי. הדרך לשנות רגש היא לדבר עם הרגש בשפה שרגש מבין. למה הדבר דומה? אני רוצה להביא לזה דוגמה מאוד מאוד נמוכה, מאוד מאוד בעמית, פרימיטיבית, חומרית, פרימיטיבית, שגם הנפש הבעמית תבין, בשפה שגם היא מבינה. קראתי על איזשהו מנהל עיצוב בתחום האופנה, שרצה לשכנע את האנשים שם, את הצוות שלו, את הקניינים שקונים ממנו, את המעצבים שלו, לשנות קצת, לגוון קצת. כולם עשו בגדים אותו דבר, צבעים ניטרליים, הכל היה או לבן, או שחור, או חקי, או אפור. והוא רצה יותר צבע, יותר עושר, יותר משבצות, יותר מגוון. וכולם אמרו לו, עזוב, זה נראה מופרע, לא קונים את זה, זה לא הולך, כולם מחפשים את אותו הדבר. והוא רצה לעורר אותם, אבל לא לדבר אל השכל שלהם, לעורר את הרגש שלהם. לעורר בהם התלהבות, לעורר בהם משיכה, לעורר בהם סקרנות. אז מה הוא עשה? הוא לא נתן הרצאה על ההשפעה של הצבע והאיכות של הצבע, הוא לא יקריא להם נתונים עד כמה העסק שלנו בירידה, ואני צריך לפטר אתכם וצריך לחשוב אחרת. לא. הוא הלך לחנות של סוכריות, קנה סקים של סוכריות בכל צבעי הקשת. באספה הבאה, באספת צוות הבאה שלו, הוא מילא כלי זכוכית עם ערבוב של סוכריות. למעלה היה שחור, למטה היה שחור, למעלה לבן, ובאמצע היה פתאום איזשהו צהוב. היה פתאום איזה פס ורוד, איזה פס ירוק. ואנשים הסתכלו ואמרו, וואו, כמה זה מושך את העין, כמה זה מקורי. והוא אמר להם נכון, ותחשבו שככה אנחנו נייצר חולצה כזאת. והם הבינו. הם הבינו כי הוא לא דיבר אל המוח, הוא דיבר אל הלב. בשביל לשנות רגש צריכים לדבר, כמו שמדברים לבעל חיים, הרגש הוא בעמי, הרגש הוא פשוט, הוא פרימיטיבי. צריכים לעשות את זה, וזאת עבודת הדעת. איפה זה מתחיל? ברמב״ם. ברמב״ם, אם נסתכל בספר המדע, ההלכות הראשונות הן הלכות יסודי התורה. הלכות שעוסקות ביסודי האמונה, בהתחלה מעשה בראשית, מעשה מרכבה, אחר כך מצוות קידוש השם. אחריהן באות הלכות דעות. אבל במה עוסקים הלכות דעות? לפי השם, אני יכול לחשוב שזאת הלכות שעוסקים באידיאולוגיה, בתיאולוגיה, בדרך שבה יחשוב האדם. אין שם שום דבר על מחשבה. אין שם שום דבר על התבוננות. זה הלכות שעוסקות ברגשות. בדרך הרגשית הנכונה. האם להיות פזרן או קמצן? האם להיות סגפן או תאוותן? האם להיות, איך המון הלכות שקשורים לאיש ואשתו? איך צריך להיות היחס של האדם לאשתו, בכל העניינים, בכל המובנים. והרמב״ם מפתח את הדרך האמצעית, שהיא הדרך הרגשית הנכונה. נו, אז איך צריך לקרוא את ההלכות האלו? הלכות מידות, הלכות דרך ארץ, הלכות הלב, הלכות הרגש, הלכות רגשות. אבל מה זה הלכות דעות? איך הגיעו שם דעות? הדעות הן בראש, והרגש הוא בלב. הדעות הן רציונליות, מתוכננות, יזומות. הרגש הוא ספונטני, הוא אימפולסיבי, הוא ההפך הגמור מהדעה. אז מה פתאום הלכות רגשות נקראים הלכות דעות? והתשובה היא, וזה הרעיון של אדמור הזקן, בבחינת הדעת. כל רגש יושב בסופו של דבר על דעה. עד כמה שהרגש נראה ספונטני ואני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה, מצטער, זה מה שאני. אין זה מה שאני. זה מה שאתה החלטת להיות. כל הרגשה יושבת על גישה. כל הרגשה שאנחנו מתמודדים איתה יושבת באיזשהו מקום על הבנה שכלית. למה אני אוהב מישהו? זה סתם אני אוהב אותו. נכון שזה קרה מאוד מהר ולכן זה נתפס אצלי כמו ספונטני. אבל אם אני אקלף את האהבה, כי בניתי איזו תפיסה עליו, ההרגשה היא תוצאה של גישה, של תפיסה שכלית. הוא נראה לי אדם טוב, הוא נראה לי אדם שיפתח אותי, הוא נראה לי אדם שאוהב אותי, אז אני אוהב אותו בחזרה. אהבה היא בסופו של דבר תוצאה של הבזק מאוד מהיר, זה רק קרה מהר בלי ששמנו לב, של הבנה שהאדם הזה טוב בשבילי. למה אני פוחד ממישהו? כי היה רגע של הבזק שהעיר בי שהאדם הזה מסוכן לי, יכול לפגוע בי חלילה. עד כמה שהרגש נראה ספונטני, האמת היא שההרגשה היא תוצר של דעה, היא תוצר של הבנה, במילא שינוי הרגש כרוך בשינוי הדעה. ואיך שינוי הדעה? לא בעוד השכלה ובעוד הבנה, אלא בשינוי הדעת, בשינוי הכוח הזה שמחבר בין הראש ובין הלב, ויוצר באמת הבנה כזאת שהיא אישית, שהיא שלי, שהיא מתורגמת אליי. לא אוסף של נתונים, אלא אוסף של מידע מטלטל כזה, שמכוון למוח הדעת, מרגש אותי ונוגע בי ועושה בי את השינוי. זה אם כן יסודו של ספר התניא. בזה אנחנו מסיימים את פרק י"ג, ברעיון הזה, שנדרש מאיתנו לשים לב גם לחלק הפנימי, גם לחלק הרוחני, גם לחלק הנפשי, גם לחלק הרגשי, וגם אם לא עליך המלאכה נגמור, גם אם לא נשתנה מן הקצה אל הקצה, כמו שאמר רבי יונתן אייבשיץ, כמו שהוכיח רבי יונתן אייבשיץ, אבל יש דרך שצריך לעשות. והדרך הזו היא אין מלמטה אחרי המעשים נמשכים הלבבות, מתוך החלטה לפעול בניגוד לרגש, והן מלמעלה דרך המוח לשבת, להתבונן, לחשוב, לתרגם את הדברים אליי, אלו פעולות שיוצרות מיד שינוי, שמוכיחות את עצמן מיד בשטח המציאותי, שיהיה לכולנו בהצלחה. רגשות טובים, רגשות בריאים, וכמו שלא הספקנו להגיד כבר, לצערנו היום, זאת העבודה של ספירת העומר. אני אומר את זה במילה אחת, בספירת העומר אנחנו אומרים כל לילה, חסד, גבורה, יתוקן מה שפגמתי בספירה, כך רוב קהילות ישראל. אבל מה זה הספירות האלה? מה זה יתוקן מה שפגמתי בספירה? מתי פגמת בספירה? אתה סתם אומר מילים, חסד, גבורה, תפארת, סתם, ואם היה כתוב שמה, אני מתחייב להעביר למישהו מיליון דולר, גם היית אומר את זה? אז לא היית אומר. אז למה יתוקן מה שפגמתי בספירה? זה קל לנו להוציא מהפה. אני אומר בקצרה, והדברים ראויים לאריכות רבה. הרגשות האלה הם בעצם תצלום של העולם הנפשי שלנו. כהכנה למתן תורה אנחנו שואלים את עצמנו, מי אני באמת? ומי אני, זה לא מה אני יודע ולא מה אני מרצה ולא על מה אני מדבר. מי אני זה מה אני מרגיש. מה יש לי בלב? בשבוע הראשון אני בוחן את החסד שלי. אני אוהב מישהו? אני מסוגל לתת למישהו בלי אנוכיות? למי אני נותן? רק למישהו שבונה אותי? או שאני נותן באמת בלב שמיים למי שצריך? את מי אני אוהב? אני אוהב קדושה? אני מסוגל להוציא כסף בשמחה על חביבות מצווה, על תפילין יפות לילד, על מזוזות יפות הביתה? או שאני אוהב חומר, ועל זה אני מוציא כסף, על הישגים, על הישגים גשמיים. בשבוע השני גבורה, קפדנות. מי אני? כמה הגבורה אצלי דומיננטית? אני כועס, אני קפדן, יותר מדי, ביקורתי. יש לי גבולות, יש לי משמעת. על מי אני כועס? מה מכעיס אותי? הצד הזה הוא הצד ההוא. תפארת, תפארת כתוב שזה ספירת היופי, ספירה של חיבור עם השכל. האם אני פועל מתוך היגיון, או שהרגשות אצלי הם טבעיים, אימפולסיביים? נצח, עקשנות, על מה אני מתעקש. הוד, ענווה, צניעות, כלפי מי אני מרגיש ענב, כלפי מי אני מרגיש קטן. יסוד, ספירת ההתקשרות, ספירת ההתחברות. למי אני מתקשר, למי אני מתחבר, למי אני מוסר את עצמי. ומלכות, כוחות הביצוע, כוחות של להביא את הדברים למחשבה, דיבור ומעשה, כמו מלך שמביא את הדברים לביצוע. בעצם בשבעת השבועות האלה אני שואל את השאלה האמיתית ביותר. לא מה אני עושה, ולא איך אני נראה לאחרים, אלא היה בעיניך. אהיה בעיניך, כגון ענה בינוני, מה יש לך בפנים? מי אתה באמת? מה מדליק אותך? מה מצית אותך? מה מגרה אותך? מה מפתה אותך? על מה אתה חולם? זה האדם האמיתי. מי החסד? מי הגבורה שלך? ופה בספר התניא ואומר, הלכות דעות. יש דרך לגעת ברגש. זה לא דרך פשוטה, אבל זאת עבודת כל האדם. באמצעות הדעת, באמצעות ההפנמה, באמצעות ההזדהות, באמצעות עבודת השם פנימית ויסודית. אפשר באמת ללדת רגשות חדשים ולהיות אדם שחי, שנמצא בעולם מתוקן, בעולם מואר.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.